השיעור מספר 3 שאנחנו מסיימים את היום השישי הבא בעזרת השם הוא הקבוצה ככלי לשימוש הערבות מפני שהערבות זה החוק הכללי שבחיבור בין כולם שם מתממש ואהבת רעך כמוך כחוק הכללי של כל המציאות ולפי עוצמת החיבור כך אנחנו מגלים את הבורא שמשיגים יחד עם זה דבקות בו והכל זה קורה בתוך קבוצה אז לכן כך זה נקרא קבוצה ככלי לשימוש הערבות שכל מטרת הקבוצה היא לבנות מערכת היחסים כזאת בין העשרה שהם יהיו מותאמים בטבע לבורא לכן אין יותר חשוב בעצם מעבודה בתוך קבוצה וכל העבודות האחרות להחזיק את עצמנו בחיים הגשמיים לעשות הפצה, למשוך עוד אנשים לזה, לעשות מגלים סביב הקבוצה. כל זה אך ורק כדי בסך הכל לבנות את השכינה. היחס כזה בין חברי הקבוצה שבו התגלה הבורא כדי לעשות לו בסנחת רוח. זה בעצם המטרה. נו, בואו נקרא מה שהוכנו לנו כאן ונראה איך אנחנו מבינים את זה מתוך חומר של הרבש ובעלי הסולם כן
אז הקטע הראשון בשיעור 3 הקבוצה ככלי למימוש הערבות מתוך כתבי רבש הצורך לאהבת חברים קטע מעובד כשהחברים מתחברים לקבוצה אחת, הם רוכשים את חשיבות המטרה, להגיע לתכונת ההשפעה. על מנת להשתחרר מדעת הרוב, הקופים את דעתם על הכלל, האנשים שרוצים להגיע לתכונת ההשפעה, חייבים להתחבר ביניהם, כך שכל אחד ייתן דוגמה אישית והתפעלות לחבריו, ימסור את עצמו לקבוצה וירחוש על ידי אהבת חברים את האהבה לבורא. בכך שהחברים נעשים לאגודה אחת, הם הופכים לסביבה שלא נכנעת לדעת הרוב. מצוות ואהבת...
רגע, זה אתה יכול ככה לגמור בתוך 5 דקות כל השיעור. יש כאן משפט אחד שבאמת... גם כל השיעור אפשר לכתוב במשפט אחד, זה לא טוב. כך יכול להיות שבצורה ספרותית טוב כך לדבר, זה תלוי מהסגנון הכותב, אבל שזה מכינים חומר לעבודה עם הקהל הרחב, צריכים להכין אותו לפרקים קצרים, כדי שיהיה מקום גם כן להוסיף עוד משהו באמצע, שהקהל יקלוט את ה... מנות הקטנות עד שהכל יתקלל בו ויתחבר בו למשפט אחד שאנחנו קוראים משפט אחד מישהו יכול לחזור על זה? לא או אפילו לא המשפט כזה לא 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 לא, לא משאיר אפילו התפעלות אלה מילים יפות הכל מדויק הכל נעשה בצורה דידקטית נכונה ויפה, אבל לא ניתן לשימוש. זהו. חייבים, זה סגנון אחר צריך להיות. סגנון שמתאים לעבודה עם הקהל, עם הקבוצה, באמצע שאפשר לשאול, שאפשר להוסיף, שיהיה להם אפשרות לספוק. כשחברים מתחברים לקבוצה אחת, הם רוכשים כל אחד מהאחרים את החשיבות המטרה. שבמאי החשיבות המטרה להגיע לתכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל המטרה שלנו הראשונה היא להגיע לחשיבות המטרה. היינו לחשיבות ההשפעה. שאנחנו צריכים לעלות לרמה הבאה של לרמה אחרת של הקיום של של הערכים. שכמו שעכשיו הטבע שלנו שאנחנו מחשיבים רק את הקבלה, לפי זה פועלים כל התכונות, כל החושים שלנו, כל ההבחנות שלנו, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נתחשב רק בהשפעה. כמה שאני מסוגל להשפיע, זה חשוב. זאת אומרת, המסך שלי, שרוחף על הרצון לקבל שלי, ומאפשר לי להפוך את הרצון לקבל בהתנגדות עליו לרצון להשפיע, המסך הזה הוא החשוב בעיניי. שום דבר חוץ מזה. כי רק במסך, בכוח ההתגברות, אני אדמה לבורא. אז כשחברים מתחברים לקבוצה אחת, הם רוכשים את החשיבות המטרה. להגיע לתכונת ההשפעה. זאת אומרת, כל אחד ואחד אם כך, צריך להראות לשני עד כמה שהוא מתגבר, עד כמה שהוא מעדיף את החשיבות הקבוצה על פני חשיבות עצמו. וכך צריך לפרסם כל אחד לאחרים את היגיעה שלו, שהוא עושה את זה. ואפילו אם לא עושה, חייב בזה לשחק. ואצלנו יש לפעמים זלזול, ההפך, שמזלזלים, לא אכפת לי, אני לא עושה. אלה כאלו אנשים, אין להם מקום בקבוצה. אנחנו צריכים להתקדם לקיום הרציני. שרק אלו אנשים שהם באמת מוכנים להקריב את עצמם, שחברים השיגו מה שהם רוצים להשיג, אני הופך להיות המשרת שלהם בכל הכוח, ורק על זה אני דואג. על מנת להשתחרר מדעת הרוב, הקבוצה, החברי הקבוצה, הם עקופים את דעתם על הכלל, על האנשים שרוצים להגיע לתכונת ההשפעה, הם חייבים להתחבר ביניהם, כך שכל אחד ייתן דוגמה אישית להתפעלות לחבריו. שימסור את עצמו לקבוצה, שיראה את זה לכל האחרים, שכך כולם יראו שהוא עושה את זה, ולא בשקט שיעשה עבודה הרוחנית שלו בצניות. ההפך צריך להיות. וירחוש על ידי אהבת חברים את האהבה לבורא. שבמידה שאנחנו, כל אחד עוזב את עצמו ונותן כל הכוחות שלו, הכל לצלחת המשותפת באמצע הקבוצה, במרכז הקבוצה, שם כל הכוחות, שם המטרות, שם הכל, לפי זה בתוך הצלחת הזאת שמתחברים כולם, משפיע על זה מאור מחזיר למוטף, ואז אנחנו רואים בו דמות הבורא. לא דמות בעיניים שלנו, בעיניים הפנימיות. זאת אומרת שזה תכונה מיוחדת של הכוח עליון, שמתחילים אנחנו לזהות מי הוא המושג הזה, הבחינה הזאת, הבחנה. שהיא נמצאת ביסוד של כל העולם שלנו, של כל החיים שלנו. בכך שהחברים נעשים לאגודה אחת, אם הם נעשים לאגודה אחת, הם הופכים לסביבה של הכנעה לדעת הרוב. לסביבה של, שלא נכנעת, אני רואה שאני לא כתוב, קורא נכון, בכך שהחברים נעשים לאגודה אחת, הם הופכים לסביבה שלא נכנעת לדעת הרוב. אסור לכתוב משפט כזה. בכך שחברים נעשים לאגודה אחת, הם הופכים לסביבה שלא נכנעת לדעת הרוב. יש שלוש חלקים במשפט אחד. אסור. אי אפשר לתפוס את זה מהשפיעה. הכל נכון, יפה, אבל ספרותי. שפת הכתיבה, לא שפת הדיבור. טוב, אבל זה בסדר. נפשט את זה קצת. תקרא הלאה, בבקשה. רגע, אולי אנחנו נלך לפי הסדנה, לפי השאלות תשובות, מה אתם מעדיפים, מה אתם רוצים? אה? מי בעד סדנה? או מי בעד שאלות? מי בעד שאלות? אין שאלות. טוב. יש שאלות באמת דחופות לזה, או לא? מישהו רוצה לשאול? כן. אבל לזה, בלבד. נו, מהר.
שלום רב, דיברת על לשרת את החברים.
כן.
איזה פעולות אני יכול לעשות על מנת לשרת את החברים?
מה שרבש כותב. 20 מאמרים הראשונים של רבש על החברה, או שיש אפילו רשימה, מה אתה צריך לעשות כלפי הקבוצה. זה נקרא שאתה משרת אותם. זהו. טוב, אין יותר שאלות, ממשיכים. אם כך, אז איך הקבוצה הופכת להיות לשכינה? שאלה הראשונה. בבקשה. מהר, איך אנחנו הופכים את המקום שאנחנו פתאום נפלנו אליו, הגענו אליו, איך אנחנו הופכים אותו לשכינה? קדימה.
מתוך המאמצים להתחבר בינינו, המאיר עלינו המאור המחזיר למוטב.
וביטול הדדי, ותמיכה הדדית, שכולנו מבקשים שזה יתגלה פשוט בינינו.
כן, קוראים לזה ערבות הדדית, שמובילה לתפילה לחברים, שבסופו של דבר מייצרת סביבה שבה אנשים רוצים להשיג את המטרה.
במאמצים ובדאגה שלנו לחיבור ובערבות בינינו, אנחנו בתוך השבירה עושים מקום שישכון הבורא.
ולהציב לעצמנו מטרה משותפת וכל הזמן להשתדל לממש אותה לפי הכללים של הרבש.
ולרצות לצאת מעצמנו לחברים ובזה להזמין את האור שיגלה לנו את הבורא והשכינה.
שכינה זה מקום שבו יש מקום שבו שורה תכונה של השפעה, של יחסים של השפעה בינינו. אז על ידי זה שאנחנו משתדלים בצורה הזו, היא מתלבשת
בתשומת לב, בעדינות, שבכל רגע, לא בכנס, אלא עכשיו, ממש בכל רגע, אנחנו מבקשים שזה יתגלה.
אנחנו מייצרים רשת קשר כזו בינינו, שהיא יכולה, מסוגלת להחזיק את השוכן, את הכוח העליון. היא מסוגלת להחזיק, היא פועלת באותה צורה כמו שהוא, וכך היא מזמינה אותו אליה.
מתוך כל החיבור שאנחנו עושים בינינו וכל המאמצים, אנחנו כל הזמן בדאגה שאנחנו צד אחד פועלים בין אני למי לי, ותמיד יחד עם זה בין עוד מלבדו.
בלהעלות בינינו, בעינינו, את חשיבות המטרה, יותר ויותר לדבר עליה, לפעול כלפיה, לשחק אותה, לחיות אותה.
בשביל לתת למושג הזה שכינה, איזשהו שיתלבש בחומש, שיתלבש במשהו, כי כרגע זה משהו שאין לי מושג מה זה. רק דרך חיבור איתכם יכול להתחיל להבין את הכוח הזה.
הוא קודם כל להשתדל להתקלל. זה על ידי זה שמחשיב את החברים ואת עצמי כנכלל, מתמוסס, נעלם בהם.
ובכלל לא רוצה לצאת מהכלל, שרק כלל יש מול העיניים, ורק הכלל של החברה ושל הכלי העולמי והשכינה הזאת, זה הדבר שאני רוצה בשבילו, למענו לחיות.
כן, ושכל אחד נותן בזה דוגמה לאחרים, שזה כל החיים שלו, שזה הרצון שלו החזק ביותר על פני כל הרצונות שיש בו. זה מייצר כזו הרגשה כללית שכבר מביאה כל אחד להיות בנטייה לשכינה שהיא מתגלה בקשר הזה.
בלצרף את עצמי לחברים ולתת לבורא למלא אותנו.
קטע הבא. מצוות ואהבת לרעך כמוך חלה על כל העולם.
זאת אומרת, זה חוק הכללי של המציאות. המציאות מתנהגת לפי זה, עד כמה שאנחנו, שזה רק דרגת האדם שבעולם הזה, לא כל היתר הטבע דומם צומח וחי. היא נמצאת בצורה אינסטינקטיבית בקשר הנכון ביניהם, רק הקשר ביניהם הנכון מקלקל עם אנחנו. בני אדם, החברה האנושית, אנחנו מקלקלים את היחס הנכון שצריך להיות בין גם חיות וגם צמחים ואפילו בין הדוממים. ברגע שאנחנו מתחילים להטיף את היחסים בינינו, גם ביניהם הקשר נעשה יותר ויותר נכון. אבל מכל הטבע בעצם רק האדם הוא מאפר את החוק ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, חוק ההשתתפות של כל חלקי הבריאה זה בזה, בצורה, בהרמוניה, בקשר הדוק. ומכל האנושות, עם ישראל הוא בעצם אשם בחוסר מימוש של ואהבת רעך כמוך, חוסר חיבור הנכון. ומכל עם ישראל, המקובלים, שהם לא מסוגלים עדיין, או מי שעוסק בחומת הקבלה, הם לא מסוגלים עדיין להגיע לחיבור ביניהם. אז מצווה ואהבת רעך כמוך חלה על כל העולם.
זהו החוק הכללי של הטבע, של הבורא. לכן רכישת תכונת האהבה כלפי כל הנבראים, היא אמצעי להגיע לאהבה לבורא, לרכוש את תכונת ההשפעה ולעלות לדרגת העולם העליון.
מצד הכלים אנחנו עושים את ההכנה, ואז אנחנו מגיעים להשתוות הצורה, לאור בהתאם לזה, שמתלבש בתוך הכלי, בדביקות עמו, בחיבור עמו, אנחנו משיגים את האלוקות. הלאה.
יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם, לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני. ועל ידי זה...
שזה בכלל בכל החברה. לא רק אצלנו, אלא כל חברה היא כך. השפעת החברה על האדם, השפעת האדם על הסביבה, יש בזה ללא ספק קווים ברורים.
ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה.
אם אנחנו מתחברים יחד, שכל אחד נכלל מכולם, אז לכל אחד יש כוח של כל החברה. ולכן, הכלל של ואהבת רעך כמוך, שהאדם קונה כוח של כל החברה, זה נותן לו אפשרות להיות מחובר עם כל המציאות, להשיג את הנשמה שלו, מה שנקרא, וכך לחיות כבורא מנקודה שלו כלפי האחרים, שבזה יש לו דבקות עם הבורא. כן?
לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.
כן, ואז שולט מבחינתו על כל הנשמה.
יש סגולה מיוחדת, זה עשינו.
לא.
לא ניתן לצאת מאגואיזם ולרחוש תכונת ההשפעה.
רגע, 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 רגע. טוב, תקרא.
לא ניתן לצאת מאגואיזם ולרחוש תכונת ההשפעה. זה אפשרי רק אם עומדים בכמה תנאים. אחד, יגיעה בחיבור בקבוצת חברים המאוחדים בדעה אחת ומרוכזים במטרה. שתיים, המשכת האור המקיף.
זאת אומרת שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעשות רק חצי מהדבר, ההכנה שלנו, ותמיד הציפייה שלנו שהשם יגמור בעדי, שמלמעלה, זאת אומרת, מדרגה יותר עליונה הרוחנית, יבוא כוח השפעה ויחבר בינינו, ובתוך חיבור שלנו אנחנו כבר נתחיל להרגיש את מצבנו המשופר, המתוקן, תכונת ההשפעה שישרה בינינו. שזה קורה רק על ידי האור מקיף. לכן, מחולק כאן הפעולה הזאת לשניים. א', זה הגיעה בחיבור בקבוצת חברים, המיוחדים בדעת אחת והמרוכזים במטרה, זה מה שתלוי בתחתון מצד הפעולה שלו, והשתיים, המשכת המחור מאור מקיף, שאני מצפה, שאני נמשך, כן, לאור בצורה כזאת שלו, שאני רוצה להשיג אותו, אני רוצה שיתקן אותי, כמו שאת הלב והתרנגול, כן, שאנחנו גם כן השתיים, אמנם שזו פעולת האור, אבל פעולה הזאת היא מתרחשת בנו, אך ורק כשאנחנו מתכוונים אליה. הלאה.
קטע הבא מתוך, קטע מעובד מתוך מאמר לסיום הזוהר. ובשעה שאדם רואה איך הסביבה שלו מקלים ראש בעבודתו התברך, ואינם מעריכים רוממותו כראוי, אין האחד יכול להתגבר על הסביבה, וגם הוא אינו יכול להשיג רוממותו התברך. אין הוא יכול לעשות מעשים למען הבורא, מכיוון שלא תהיה לו האנרגיה להשקיע מאמצים כנגד טבעו. זאת מפני שגדלות הבורא מתקבלת מהסביבה בשני תנאים. אחד, זה צריך להיות חשוב לסביבה. שתיים, הסביבה צריכה להיות גדולה מספיק.
אדם מושפע מהסביבה בטוח. אבל כאן השאלה, האם הסביבה היא מפרגנת לו? האם היא מראה את עצמה כלפיו נכון כשהוא יתפעל ממנה וירצה להיות בהתאם? זה דבר אחד. דבר שני, שסביבה צריכה להיות גדולה בעיניו, סביבה צריכה להיות חשובה בעיניו, סביבה צריכה לשחק לפניו, בכל האפשרויות של הקנאה, התאווה, הכבוד, ואז גדלות המטרה שהיא תתבטא אצלו בגדלות הסביבה, בגדלות היחס סביבה אליו ויחס שלו לסביבה. כל זה צריך להתחבר יחד לדבר אחד, שאדם הוא נכלל בסביבה ומוסר לה את עצמו. זה נקרא מסירות נפש בדרגה הזאת, בינתיים. דרגה הראשונה בסך הכל. כלפי רצון לקבל הקטן שלנו, האגואיסטי, של העולם הזה, שבינתיים רק הוא מגולה לנו. במצבים הבאים יתגלה הרבה יותר מזה. שם יהיו עבודות הרבה יותר מיוחדות. אז א', חשיבות הסביבה בעיני האדם, וזה דבר ראשון. ודבר שני, שהסביבה צריכה להיות כמה שיותר גדולה, עוצמתית בעצמה. כאן הכל תלוי ביחס אדם והסביבה. כי סביבה יכולה להיות קטנה מאוד, היא יכולה להיות חלשה מאוד, כמו תלמידי רבי יוסי בן קיסמא. אלה כל אחד שמשתדל לראות אותם כגדולים, וכגדולים בכמות וגדולים באיכות, אז בהתאם לזה, אנחנו כן יכולים להתקדם. מכאן יש לנו כמה חוקים של התנהגות בין האדם לסביבה וסביבה לאדם. מה הם? שאלה. איזה חוקים אנחנו יכולים כאן לקבוע בהתנהגות סביבה לאדם ואדם לסביבה? שעל זה אנחנו צריכים אפילו לחתום איזה חוזה שנקרא ברית. בבקשה. בלי קיום החוקים האלו, אנחנו ברור שלא נתקדם, לא נבנה המקום השכינה.
צריך בצורה הדדית לתת חשיבות כלפי הדרך והמטרה.
ולהשתדל ללוות את זה במעשים פנימיים של מאמצים לשינוי היחס, לראות את החברים כגדולים ואותי כקטן לעומתכם.
וגם להתחייב על מעשים חיצוניים, על משחק, על כל הזמן לשדר ולהקרין החוץ למצב רוח ושמחה.
כן, כל אחד מתוך ההתחייבות הזו צריך באמת להביא מצב רוח של חיים, לתת דוגמה, התלהבות, כוח לכל אחד ואחד, כדי שבכללות תהיה כוחות בחברה.
כן, לשחק כלפי החברים, למשוך אותם קדימה בכל מיני דרכים, תחבולות, ולעורר קינה.
לשדר חשיבות כל הזמן, אם זה בתחילת פעולה, אם זה בסוף פעולה, לא רואה תמיד שזה הדבר הכי חשוב, בסופו של דבר, אחרי הכל לא משנה מה, זה הכי חשוב, המטרה.
מה שדיברנו אתמול, לנסות להבין שאני בעצמי לא יכול לשנות את עצמי, אני רק יכול להשפיע על החברה ולגרום להם, לדאוג להם, פשוט להראות להם כמה אני דואג לכל אחד ואחד מהם, ובזה הם ישתחררו מהדאגה לעצמם.
כן, שהמגמה תמיד צריכה להיות...
האם אנחנו יכולים לעשות מבחן? כן. מדי פעם או קבוע, כלפי כל חבר וחבר, ביחס שלו לקבוצה. עד כמה שהוא משקיע, עד כמה שהוא מעורר, עד כמה שהוא ממש מחבר את עצמו לקבוצה, דואג לה וכן הלאה, כדי להעלות את הרמה הרוחנית של הקבוצה. האם אנחנו צריכים לקבוע את היחסים כאלו, שאנחנו כמו באוניברסיטה שלומדים, או אולי בבית ספר גם כן, אני לא יודע, שבודקים את התלמיד עד כמה שהוא מבין את המקצוע, כן? אז כאן עד כמה שהוא השקיע את עצמו בחיזוק החברה, בהרמת הרוח החברה וכן הלאה. האם אנחנו צריכים לעשות דבר כזה בינינו, כן? ולחייב בזה כל אחד, ואם לא, אז אנחנו מורידים אותו. כן? זה ממש מזיק, מי שלא מוסיף הוא מזיק. ברור? נו, תדברו, האם כדאי לעשות את זה? ואיך? ניב?
אני חושב שכדאי לעשות את זה. קודם כל, לעשות כזה דבר שהוא מעין שאלון אישי, לבדוק בן אדם צריך את עצמו, לפי הקריטריונים שרבש כותב עליהם במאמרים, וגם כל החברה צריכה להעריך את עצמה עם הרוח הזו שורה בה.
אני חושב שזה בלתי אפשרי, בעד לנסות. שאלון אישי, אדם יכול למצוא את עצמו השפל והקטן שבחבורה. וגם להתחמק ולמצוא תירוצים, ולמצוא לב ולהגדיר קריטריונים של כמה משפיע, ולקחת בחשבון את כל האיכות הסגולית ואת כל מה שנמצא לבן אדם בחיים שלו, זה עבודה מאוד מורכבת, מאוד מאתגרת, בגלל זה כן כדאי להתאמץ, זה בטוח יעורר את החברה למשהו, אבל אני לא בטוח שדבר כזה הוא אפשרי, וגם העבודה שלנו.
אני דווקא חושב שכן, ולא רק שכן, יש כבר תוכנית מוכנה כבר מזמן, והיא פשוט לא יצאה לפועל, משום מה, איזשהו פחד נכון מכל הדברים האלה, אבל אני חושב שזה כן, וזה יכול לעורר, צריך לבדוק את ההשלכות באמת, אם זה לא יכול לעשות דברים לכיוונים אחרים.
לנסות תמיד כדאי ורצוי. אנחנו בדרך שלנו יורים לכל הכיוונים, העיקר להגיע עוד קצת לחיבור הנכון בינינו, אבל צריך לקחת בחשבון שכל אחד יש לו יכולת המיוחדת לו, יכולת סגולית, ולא תמיד אפשר לשפוט כל אחד ואחד לפי איזה שם כאלה קריטריונים גסים. אז זו עבודה מאוד עדינה ומיוחדת אם עושים כזאת.
אני גם בעד לנסות למדוד, ברור שאני לא יודע אם אפשרי לא אפשרי, אבל אולי באמת משהו אנונימי כזה שאני ממלא על כל חבר עד כמה אני מתפעל ממנו, נגיד באיזה סקאלה מסוימת, והוא מקבל את התוצאות האלה, הוא לא יודע ממי זה, אבל סך הכל החברה אומרת שאתה נותן להתפעלות או לא נותן להתפעלות, לפי איך שהיא מבינה, בצורה חיצונית.
כן, זה כאילו מאוד מפתה להגיד, יאללה בוא ננסה. ננסה איזה סוציומטר כזה שאנונימי, שכל אחד, ש10% התחתונים מקבלים עזרה, והם צריכים להיות צוות גדלות לאותו שבוע. לא יודע, אבל נראה כאילו אנחנו צריכים לנסות.
זאת אומרת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יש ספקות, תלוי באיזה צורה אנחנו ניגשים לזה, אבל זה נותן לי לפחות איזה דחף לראות כל חבר וחבר. ישנם כאלו, 80-90% מהקהל, מה שיושב כאן, אני פשוט לא מכיר, אני לא מסתכל עליהם. אני לא מחשיב אותם לקבוצה. כי הקבוצה שלי זה אולי 10, 15, 20 אנשים שאני איתם מסתובב שם בזמן העבודה, הם קוראים חומר, הם עושים משהו, ואחרים אני לא יכול לתפוס את כולם. כך אני מתחיל לדאוג איך שכל אחד ואחד משתתף בחברה, כי אני תלוי בחברה הזאת. כן? העתיד שלי תלויה בזה. אז מה לעשות? אז אני מתחיל ממש, מצד השני זה אולי לא יפה, שאני מסתכל על כל אחד ואחד, כאילו שאני כאן מרגל אחריו. לא. אני צריך באמת לדאוג לעתיד, אלא בשביל מה אני חי. יותר טוב ככה לבוא ולא לדרוש כלום. נו, נדבר על זה אחר הצהריים. יש לנו תוכנית, אתם לא יודעים, ישנה תוכנית, כבר ברורה, כבר מסודרת, נדון עליה אחר הצהריים. אוי ואבוי, מה יהיה לכם? הלאה.
כותרת ביטול בפני החברים. מתוך קטע מעובד, מתוך מעוז צור ישועתי, כתבי רבש א'. כל אחד מקבל חיסרון מהחברים, עד כמה חסר לו כוח ההשפעה. כלומר, אם האדם מחפש בצמאון לרכוש את תכונת ההשפעה, בכל הזדמנות ובכל מצב, אזי כשהוא מגיע לקבוצה שבה כולם צמאים לכוח ההשפעה, כולם מקבלים את אותו כוח אחד מהשני. זה נקרא לקבל כוחות מבחוץ.
כאן ודאי שישנה עבודה הדדית בין הקבוצה לאדם. אם אנחנו גדולים כמו רבי יוסי בן קיסמא, אז הוא ראה את התלמידים שלו הקטנים כבר בדרגות הבאות, איפה שהם נמצאות שם בעתידם ברוחניות, או שיעלו בדרך חישנה, או שיעלו בדרך ביתו, לא חשוב, אבל הוא ראה את העתיד שלהם, שהמדרגות הן מדרגות. אנחנו כולנו נמצאים בעולם אינסוף, אלא אנחנו צריכים להשיג את הדברים האלה בחושנו. כן? ולכן זה תלוי, אפשר להגיד, באדם עצמו. הקבוצה היא נמצאת במצב המושלם, כן? מצד אחד. מצד שני, שאדם יגיע למצב שהוא יראה את הקבוצה כמו רבי יוסי בן קיסמא, הרי אנחנו לא רבי יוסי עדיין. לכן, קבוצה צריכה להשפיע עלינו ולעלות כל אחד שיראה את הקבוצה בצורה מושלמת. מבינים דבר והיפוכו? כן, דברו על זה. זה דבר מאוד חשוב. כבר לא כל כך, אני חוזר. רבי יוסי ראה את התלמידים שלו כבר בראש האצילות, בגמר התיקון נגיד, כן? וקיבל מהם התפעלות עצומה. כן? ראה אותם שלמים, שלא הוא מורה שלהם, אלה הם יותר גדולים ממנו. וזה באמת ככה. וזה באמת כך, כך כל אחד שמסתיק רואה. אבל כדי להיות כמו רבי יוסי בן קיסמא, מה אני צריך? לקבל השפעה מאותה החברה. כן? זאת אומרת, יש כאן אחריות הקבוצה, שכל אחד ואחד בא, יתפעל מהקבוצה, בחשיבות של הקבוצה, ואז הוא יהיה בזה גדול, בזה הוא יהיה גדול. רבי יוסי בן קיסמא, במה הוא גדלות שלו? גדלות שלו נמדדת עד כמה שהוא מעריך את הקבוצה. כן? עד כמה שהוא נמצא בתכונת השפעה, עד כמה שמשפיל את עצמו כלפיהם. כן? ואז הוא יכול לראות את הגדלות שלהם, ואז כל המחובר לגדול גדול. הוא מתחבר אליהם ונעשה גדול. רק כך, בצורה כזאת, משיגים. ברוחניות הכל משיגים בהשפעה, בהשפלה, בהקטנות, דרך ביטול, דרך הצמצום, דרך אפס שאתה נכנס למינוס, במקום שאתה רואה את גדלותו, שם אתה מגלה את ענוותנותו. כן? זה בצורה כזאת. ברור? מה שלא, תשלימו זה ולזה. בבקשה. איך אנחנו משיגים את גדלות הקבוצה? בבקשה, בבקשה.
על ידי זה שאנחנו מתארים כל הזמן את הקבוצה כמתוקנת ואותנו רוצים להתקלל בה.
למצוץ חסרונות. בכלל, כל היופי בדבר הזה זה על זה שאנחנו עובדים על חיסרון ולא עובדים על מילוי. בגלל זה הכל הפוך, נראה לנו. שאנחנו צריכים למצוץ אחד את החסרונות של השני ולבנות חיסרון אחד גדול.
כל מה שאני רוצה להשיג, אני יכול להשיג מהקבוצה. הפטנט פה זה שכל אחד נותן התפעלות לשני על הגדלות של הסביבה. אז לכל אחד יש את זה.
אז בעצם רק על ידי ביטול, כמה שאדם מבטל את עצמו ועושה אותו ממש את עצמו אפס כלפי הקבוצה, אז הוא מקבל מהם כוח, הוא מקבל מהם גדלות, אז הוא יכול לראות דרכם את ה... ממש את האין סוף שיש בכל אחד ואחד.
לחפש, לראות כל חבר כגדול הדור, ממש ככה, לראות איך הבורא פועל דרכו, לראות ממש כאילו, לא לחפש את המדרגה הבאה שלך, אלא את המדרגה הבאה של החבר, איפה הוא עכשיו נמצא שם, וכל הזמן רק את זה, על זה לדבר לחברים.
לזכור שהשתקפות של החבר זה בעצם, זה איך אני מחשיב את הבורא ואת המטרה. וככל שאני אגדיל את החבר ויחשיב אותו כמו משהו באמת, כמו שליח של הבורא, אני אצליח לצאת מעצמי.
והבורא עוזר, גם מגדיל את ההתנגדות וגם מגדיל את המאור מאפשר לראות את החברה על פני ההתנגדות כגדולים.
כן. ולא שוכחים שהבורא...
קטע הבא, כותרת על האיכות בעבודה, איכות המאמצים. מתוך כתבי רבש, מטרת החברה ב'. האדם נברא עם רצון אגואיסטי, ואם הוא אינו רואה שהמעשה שלו יביא לו תועלת, אין הוא יכול לעשותו. כלומר, בלי ביטול אגואיזם, האדם לא יוכל להגיע להשתוות לבורא. לכן חייבים סביבה, חברה, שבה יצטבר רצון גדול להגיע לביטול האגו ולרכוש את תכונת ההשפעה. היות שרק בדרך זו ניתן להגיע לדרגת האדם. לכן החברה צריכה להיות מורכבת מיחידים שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז נוצר כוח כללי אחד גדול שיש ביכולתו להילחם עם האגו של כל אחד. ובכדי לחבר את המאמצים שלו עם מאמצי החברים, כל חבר צריך לבטל את עצמו כלפי האחרים. הביטול מתאפשר אם כל אחד רואה את מעלות חברו ולא את חסרונו.
מה נותן לנו תנאי לבטל את עצמי כלפי הקבוצה? מה נותן לי את התנאי הזה, את החוק הזה, ציווי, לבטל את עצמי כלפי הקבוצה? בבקשה. מהר.
שחברים חושבים על כך שאני אצליח את זה לעשות.
כן, זה רק בעצם הערבות. הערבות נותנת יכולת לאדם לשכוח מדאגה על עצמו ולהיות כולו בהשפעה כלפי הקבוצה.
זה שם את החברים חשובים יותר. ו...
אני צריך להראות להם שאני דואג להם, שהם לא צריכים, יכולים להפסיק לדאוג לעצמם, כי יש מישהו, יש חברה שלמה שתדאג להם תמיד, והם יכולים להיות פנויים לעבודה רוחנית.
מה נותן לי התנאי של ביטול? הוא נותן לי אפשרות להתקלל בחברה ולגלות שיש בה כוח עליון.
מוציא לי כל פעם את המילים מהפה, זה סימן יפה, אבל כן, זה הביטול מוביל להתקללות, ליכולת באמת להתמוסס בתוך החברים ולהפוך להיות אחד איתם.
כן, וזה קורה על ידי באמת השפעה חזקה של הסביבה, שהיא מראה לי את הגדלות של החברים ואת הגדלות של המטרה, זה מאפשר לי להתבטל. ושוב, אותה ערבות שמחזיקה אותנו במחשבה הזו על אחד על השני, שכל אחד הצליח לבטל את עצמו.
כן, אז דיברנו גם על הערבות, שברגע שיש ערבות בתוך קבוצה, אז כל אחד יכול לשכוח על עצמו ולהיות כולו כלפי החברה, וגם חשיבות שיש בתוך הסביבה, חשיבות, גדלות המטרה, חשיבות הדרך, צדקת הדרך, אווירה כזאת שנמצאת בתוך הקבוצה, גם נותנת יכולת לאדם ורצון לבטל את עצמו, להשפיל את עצמו, כי קטן מתבטל כלפי גדול.
זה נשמע כאילו פשוט, כאילו מבטל את עצמך וזהו, מרגיש גוף אחד וחי איתם כאיש אחד, אבל לא, ולכן צריכים באמת פה את הדאגה אחד כלפי השני, שפשוט כולנו שמים את הבעיה הזאת באמצע ועוזרים אחד לשני ככה, לערבים אחד לשני כדי לעורר את הכוח הזה.
כל הצלחה שלי בלצאת ולתת חשיבות תלוי באם אני פנוי לחשוב על זה, אם נתנו לי את הגדלות. זה כמו מעגל קסמים כזה, אני צריך ליצור לעצמי סביבה שתאפשר לי לחשוב על הסביבה.
ואת הסביבה הזו אני יוצר בזה שאני לא חושב איך אני מתבטל, אלא איך אני תומך בחברים שיהיה להם את היכולת לעשות את הפעולה של ההשפעה.
זאת אומרת, עבודת הביטול היא במידה מסוימת העזרה לחברים להגיע לדרגת הביטול.
איזה תנאי הכרחי צריך להיות בביטול האדם לסביבה? מסתכלים עלי כולם, כאילו זה... איזה תנאי הכרחי חייב להיות בביטול אדם לסביבה? נו, מה ככה עושים? נו? בשביל מה הוא עושה את הביטול? זה התנאי הכרחי, שצריך להיות למען, לשם מה? למען מה? ניב? יופי, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. זה חייב להיות, מחשבה הראשונה חייבת להיות, אפילו שהיא לא מורגשת בשום טעם בתוך האדם, אבל חייבת להיות כמחשבה בינתיים, ככלי ריק, עדיין אין חיסרון, ולכן לא מרגיש טעם, ואחר כך לאט לאט נפתח חיסרון, ומתחיל להרגיש, לעשות נחת רוח, לא, איזה יפה, איזה לא, חמוץ, מתוק, אבל בינתיים להגיד, ואחר כך לאט לאט התפתח הצבע, טעם, משהו במילים האלו. כדי להגיע להשפיע נחת רוח לבורא, אני הולך עכשיו לבטל את עצמי ולהשפיע לחברים. הלאה.
כותרת על האיכות בעבודה, איכות המאמצים. מהי האיכות? קטע מעובד מתוך שמעתי קי"ז, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. בכדי לזכות לאור הבורא, הכרחי לסבול מהיעדר האור. הרגשת החיסרון באור תלויה ביגיעה. במידה שבה האדם מתייגע ומשתוקק לבורא, בעת ההסתרה הגדולה ביותר, כך גדל הצורך שלו בבורא, שהבורא יפתח את עיניו ויאפשר לו ללכת בדרך של הבורא.
שאלה, אם ההסתרה כל כך גדולה, אז מה הבעיה לחשוב על הבורא? נו, נו, קדימה.
אם ההסתרה כל כך גדולה, אז מה הבעיה לחשוב על הבורא?
למה דווקא בהסתרה הגדולה יש לנו בעיה לחשוב על הבורא? אתם אטומים היום, זה טוב, זה טוב. זה... הכל אף. יופי. בסדר גמור, אבל אתם רואים מה שקורה בעולם. אנחנו חייבים ללחוץ על הגז כמה שאפשר. נו?
כי תכונת ההשפעה לא מגולה בפועל, ולכן גם כשמסתכלים סביב, אז לא רואים הערכה כלפי הדבר הזה, אלא להפך.
כי ככל שההסתרה יותר גדולה, אז אין בורא מצד האדם, הוא כולו נמצא ב-100% דאגה, דאגה על עצמו, אז הגיוני, נשמע.
אין בשביל מה לעבוד. לא יודע.
לא רוצה להוציא מהשאלה, אבל באמת צריך ללחוץ על הגז. מרגיש כאילו העולם השתגע קצת יותר בלילה שעבר. זהו.
זאת אומרת, אם אני מרגיש הסתרה גדולה מאוד, אז קשה לי לחשוב על הבורא, כמו על כוח השפעה, הטוב ומטיב שמשפיע, קשה לי גם כן לכוון שאני רוצה להגיע להשפעה, כי ההסתרה היא דוקרת אותי, היא מבררת בי את הכאבים. זאת אומרת, אני צריך כאן לעבוד נגד דווקא המצב, נגד התעוררות אני מקבל, אבל התעוררות הזאת אני צריך עכשיו לאבד לכיוון הנכון. כן? איך אני מתייחס למה שקורה בצורה הנכונה. טוב, בסדר. בוא נגיד, השעה 17:00, סיימנו את השיעור מספר 3.